אז כמה נושאים שאנחנו צריכים קצת לבאר כאן. המשנה כאן מספרת על אדם ששלח עם הילד שלו בצורה פשוטה פונדיון וצלוחית אל החנווני. החנווני החזיר לו עודף מהפונדיון לשר והוריק לו שמן לתוך הצלוחית והכל נשבר. שעל זה מחלוקת בין רבי יהודה לחכמים, שרבי תנא קמא מחייב רגע פותר, בנימוק של רבי יהודה שעל מנת כן שלחו. כמו שהגמרא מסבירה שבעצם בפשט הדברים אנחנו אצלם, זה היה בדיוק בדבר הזה שעל מנת כן שלחו. האם המטרה מראש הייתה של בעל הבית רק להודיע לאותו חנווני שהוא מעוניין לקנות אבל לא התכוון למסור את כל הדברים האלה בידי התינוק, וזה שהוא את העודף סיכן ומצר בידי התינוק ואת השמן מצר בידי התינוק, זה מטיל אחריות על החנווני על כל מה שעשה כאן, או שמראש הדת הדחי הסכים בעל הבית וזה מה שבקש ממנו לעשות, ומלא זה מסר אחריות מידיו של החנווני. עוד לא ניכנס לעומק הסוגיה, רק הגמרא דווקא לגבי הצלוחית שרואים ברשא של המשנה שעקרונית גם על הצלוחית תנא קמא מחייב, ולכאורה דבר מסוים הזה התפלה הגמרא, הרי בדבר מסוים הזה מה פתאום שיהיה אחריות לחנווני על הצלוחית? הרי זה אבדה מדעת, מראש בעל הבית לא שמר על הצלוחית בזה שהוא סיכן בידיו של התינוק. מה פתאום החנווני צריך לשמור על הצלוחית יותר מאשר בעל הבית? בסוגיה שלנו כאן זה אחד מהמקורות, אולי המקור אחד והברור שמבסס את שיטת הרמב״ם. יש מחלוקת גדולה בהלכות אבדה בין הרמב״ם לבין הטור לגבי אדם שזורק כיסו ברשות הרבים, או אדם שלא שומר על הפרה שלו ולא סוגר אותה כרוי, שהגמרא מכנה את המצבים האלה כאבדה מדעת. שהשאלה מה זה אומר הדין של אבדה מדעת? הרמב״ם אומר אבדה מדעת זה פטור ממצוות השבת אבדה, כמו שבעצם הגמרא מפורש מביאה על זה פסוק שהתובעת ממנו מה זה? לא, אין פסוק שם על אבדה מדעת כזוכני, רגע, יש בה מציע כאילו רגע, בסוגיה עם הפרה רצה בין הקרבים, לא? איפה אתה בלמד בית שם כאילו? מה זה? אין פסוק? אשר תובעת, פרט למעבד מדעתו. איך?
אשר
תובעת, פרט למעבד מדעתו.
זה
רמב"ם. אז רמב"ם בין למשה ראשון, כן.
זה ברמב"ם כתוב, אבל אשר תובעת את
עצמו. כן. כן. אז בכל אופן זה הרמב"ם, זה פטור של מי שרואה את העבודה הזאת, פטור מצוות השבת עבודה, אבל ודאי אומר הרמב״ם מצד שני החפץ הזה אין אף סיבה עדיין שיש של המוצא, כי זה סוף סוף עדיין ברשות הבעלים הראשונים, לא היה כאן אף פעולה של אפקר שהפקיע את זה מידיו של הבעלים הראשונים. לעומת הרמב״ם הטור חולק על הרמב״ם ומוכרח מכל מיני סוגיות בשס שהסתגננה בסגנון של אבדה מדעת, ושם פשוט עולה מפשט הסוגיה שמה שהכוונה היא שזה אפקר, כמו מחשת דבדרי, כמו תהנה בצד הדרך, כמו כלי בהשפעה, שכל הדברים האלה הגמרא מתנסחת בניסוח של אבדה מדעת, והשלחה של הדברים, ממשל הסוגיה שם עולה, כלשון המשנה, הרי אלו שלו, שאדם שהטבע את החפצה מסוים הזה יכול לזכות בחפצה מסוים הזה, אז רואים שזה לא רק פטור מהשבת אבדה, נגיד כך כמו למשל דקל מנהל לפי כבודו, שגם שם יש פטור מהשבת אבדה, אבל ודאי שלא נתיר לדקן לקחת את החפץ אליו, הוא רק פטור מלכי מצוות השבת אבדה. אותו דבר הוא כאן, הרמב"ם מנוקה שיש לו פטור של שבת אבדה, אבל הטור למד מפשוט סוגיות הש"ס שתמיד הזכירו אבדה מדעת, ושם המשמעות היא הרי שלו, שיש כאן חידוש הרבה יותר גדול, שאבדה מדעת יוצרת מצב של הפקר. ומהסוגיה שלנו לכאורה הוכחה ברורה לשיטת הרמב"ם, כי הסוגיה שלנו, הרי אם באמת כמו שהסוגיה מבינה, שברגע שאדם מוסר את הצלוחית ואת המטבע בידיו של התינוק, זה נחשב אבדה מדעת, אז לכל לפי הטור, הדין של הדבר הזה היה אמור להיות שמהרגע שמוסר את זה לתינוק, זה הפקר לכל דבר. ואומנם על הצלוחית זה גם הסיבה שמובן למה יפטר כתוצאה מהדבר המסוים הזה, כי הוא בעצם הזיק חפץ שהוא הזיק חפץ שפה מופקר, אבל הרי ודאי שלגבי הפודיון שמקבל בעל הבית, הוא ודאי התחייב לשלם תמורתו. הראיה שלגבי תמורת הפודיון, שמן והעיסר, אז הגמרא לא התקשתה אבדה מדעת ואמרה שאם לא לשדורי אם לא לשדורי מצב כזה הוא לכאורה יהיה חייב לשלם, אבל לכאורה הוא קיבל מעות שהן הפקר לחלוטין, מה פתאום הוא חייב לשלם תמורתם? יתרה מזאת, גם לגבי הצלוחית עצמה, הגמרא בהמשך הסוגיה אומרת שאם הוא היה שואל שלא מדעת, השתמש בה על מנת שאחרים ימודו בו, אז במצב כזה הוא כבר כן חוזר להיות חייב לשלם על הצלוחית, ולכאורה החפץ הזה בכלל לא בבעלות המאבד, אחרי שהאבדה מדעת לפי הטור. אז לכאן, מכאן יש ראיה ברורה לשיטת הרמב״ם, שהאבדה מדעת היא לא הפקר ולא כמו הטור, אני יותר מתכוון לומר לא כמו שהשך גם מבין בטור, כי השך אומר שמקורו של הטור הוא לא מסברה, כי מסברה באמת בצדק קטנה עליו בית יוסף, זה שאדם מתרשל בממונו, למה להגיע כאן לסקנה שהוא מפקיר את ממונו, זה בעצם תמה שתמה בית יוסף. אומר השך, כן, אבל הטור קרא את פשט הסוגיות וראה שכל פעם שכתוב אבדה מדעת זה הפקר, ולכאורה כאן זה מקור מפורש שכתוב אבדה מדעת ואין הכוונה הפקר. כל הדברים האלה מכוונים אותנו להבין שמחלוקת הרמב״ם והטור צריכים יותר לצמצם את מחלוקת הרמב״ם והטור לכאן ולכאן, ויהיו מצבים שגם הרמב״ם יודע, כמו ניסוח הסוגיות בכמה מקומות, שאבדה מדעת, אני כבר אומר, לא, היא לא הפקר, אבל יותר תוצאה של הפקר, ולעידר גיסה, מלא גם הטור יודע בכל מיני מצבים מסוימים שלא בהכרח אבדה מדעת מובילה להפקר, אלא רק במצבים מסוימים שהם מחלק על הרמב״ם. את המחלוקת של הרמב״ם והטור אנחנו נבין עכשיו במחלוקת מאוד מאוד ספציפית, רק לגבי אדם שהשליך את כיסו, או אדם שלא נעל את הדלת בפני הפרה, רק שם יהיה ביניהם מחלוקת, זה לא מחלוקת מהותית ביניהם, האם אבדה מדעת יהיה הפקר או לא. בכוונת הדברים, אנחנו נתחיל קודם כל מדעת הרמב״ם, ושם נבוא על דעת הטור.
במה שלנו יש קריסות שלא מוסות את הפוליון, שיכול שיבואו את הפוליון
כמו שמה צורית? איך? אבל מאוד מצורית בדרך שכן. וגם מהשמן. קשה תרתי, גם מהשמן, הרי זה שאני חייב לתת לך שמן, ונתתי לך בצורה לא נכונה, אני חייב לשלם עליה, זה כבר אומר, אתה אומר שהוא, אולי אבא, אולי אבא הקדים לו, נכון, מה שהרבן אומר, נכון, צודק, מה שהרבן, נכון, וגם הרבן מזכיר אפשרות כזאת, זוכר אותה, כן, שבאמת, שכבר את הפודיון נתן לו כבר אבא לפני כן, נכון, צודק, עיקר הקושיה היא, ממה שרואים ממשך הסוגיה, שאם באמת הפך להיות שואל שלו מדעת על דבר הזה, שגזן אבא, הוא פתאום חייב לשלם, ולכאורה הצורכי זה לא תהיה התקף, בסדר? אז כל הדברים האלה, כן, כמו שמעתי, מחדדים יותר את שורש מחלוקת הרמב״ם והטור. הרמב״ם, כמו שאמרנו, וזה כמו שאמרתי גם, כמו שבית יוסף אומר, ההיגיון הפשוט אומר, שבאבדה מדעת, הרי לא הכוונה על אדם שהפקיר את ממונו, אלא בצורה פשוטה הכוונה על אדם שהתרשל בממונו, שלא היה מספיק אחראי לממונו, ולכאורה אין סיבה מבחינת הלכות ממון להגדיר את הדבר הזה כפעולה של הפקר. ודאי זה דברים שבלב, הוא לא אמר פורש הוא מפקיר, ואפילו דברים שבלב אינם, כי אנחנו בכלל לא יכולים לנתח ממעשיו שהוא רצה שהממון הזה יהיה מופקר לכולם, אלא שאני מתחיל מהשלב ראשון כמו שאומר הקצות, שבכיוון שסוף סוף אבידה מדעת אין בה מצוות וישיב את הגדל שגל, אשר את השם לאחיך, כי אשר תובד כנראה הכל, לכן חיפשתי את הפסוק, כי זה ודאי צריך להיות בנוי על איזשהו גזעת הכתוב שהראשון מביא אשר תובד, פרט למעבד ממונו, שבצלם כזה אדם לא צריך לזקק אליו. אז אומר הקצות, כל מקום שהוזכר אבידה מדעת שהתוצאה שלה היא הפקר, כמו שאמרת, התוצאה שלה היא הפקר, הכוונה שאין בה את הדין של מסור התלעדי, שעל די הגבעת ההשבה הזאת לא התחייב השויים, המטבע המציאה לא התחייב עליה בתורת שומר אבידה, ולכן אם בעתיד הבעלים התייאשו, והרי זה בעצם הסוגיה ש... הרי איפה הוזכר כל סוגיה של אבידה מדעת? בטענה ובמחש הזה בדערי, שהכל הוזכר בסוגיית יאוש שלא מדעת, מה ויאוש ולא ויאוש, שבעצם עיקר תרוץ הגמרא לא עולם יאוש ולא מדעת, לא ויאוש, ורק בעתיד הבעלים התייאשו. אלא שתמיד אם אדם המועצה הגביה לפני שמלים תיישו כבר מאוחר מדי ביסורת הלעדי, והוא נעשה שויים על כפשיטת הרמב"ן או שחל על מצאת השבת הבידה שלא מאפשרת עכשיו ליוש לפעול. אבל כאן מכיוון שלא הייתה מצאת השבת הבידה והוא לא נעשה שויימר, אז בעתיד שהבעלים התיישו, ובעדה שהבעלים התיישו בעתיד, כי זה מדובר מחפת ללא סימן, במצב כזה זה יהיה הפקר. מה זה?
כללים בסופת העניין, נכון?
כן, כן.
גללים הפכו
למחקר לאומי. גללים פרש הוא הפכו
למחקר.
כן.
אבל אני אומר, זה שבכל חפץ שהוא זול בעיני האדם, שם אני אתן את הסוגיה של יאוש שלא מידע.
אתה כבר אומר עכשיו, אתה אומר את ה... אפילו יכולים מה שאתה אומר, כבר הנתיבות אומרת מה שאתה אומר. אני קודם כל אמרתי, קודם כל מה שעשות מה בהתחלה, שבאמת זה לא מצב כזה של גללים הפכו למחקר לאומי, שכוונה שבצורה יוזמתית, הוא מפקיע את זה משותו, אלא יכול להיות שהוא לא מודע לדבר מסב הזה, אבל סוף סוף כבר שהוא יתרשב בדבר הזה, אין בזה מצאת לשעת המידע, ולכן אם המועצה יגבה את החפץ, אין ביסורת על ידי, אומר להם בעתיד, אבל אם יתיישו, זכה בו, זכה
מוצא. זה רק פתור מהשבה, אבל כיוון שהגבה
את
זה לא
יקיר שמוע עליו, אז כן, אבל זה בעצם שם לא יכול לרצפה אדם. זה שהגבהתי, כל שומר, כל מרים הרבדה רגיל, מקווה שאתו צמתה אותו להרים את הבדה, הוא נעשה שומר המילה. ולכן ידו כיד הבעלים יהיו שלא יכול לחול, או ניסוח, זה ניסוח של רבן, ניסוח של תוספות תמיד חל על קבוצת השבת הבידה, זה לא יכול להיות מופתע. אבל לכאן... אני אגיד מוצד
אחד בגרנה, שאילולי התורה הייתה ניתנה, אז אני מגביע הבידה, אני לא עושה כלום.
לא, עכשיו, לא...
אבל הרב אמר, לא... אין כמו שאין לה חילוב השבת הבידה, הרמתי זה כאילו מונח בקר.
זה ברור, זה הגרנה תחדש חודש שבת הגדול, אבל זה עדיין שלא, אני יודע לא מתמוך הגרנה. זה מתאם מגלות הגמורה של הבעלים. אבל זה בעצם הוא מונח על הרצפה, מה ש... אם החפץ היה מונח ברצפה, ועוד עם הבעלים מתיישים, היית יכול לזכות בחפץ? גם כשהגבעתי למצאת השבת הבידה, מחר הבעלים מתיישו, למה שאני יכול לזכות בחפץ? אלא כי תמיד אנחנו אומרים, הגבעת נוצר מצוות השבת הבידה, סיבחה את העניינים, אבל כאן מכיוון שהבידה מידע אין במצאת השבת הבידה, אז החפץ כמונח על גבי קרקע דמי, ולכן, איפה הגמרא הזכיר את סברת הבידה מידע? בסוגיית יאוש שלא מדעת, שבעצם התכוונה הגמרא לומר, אם יאוש שלא מדעת לא ויאוש, ואתה כבר הגבעת לפני כן, ורק בעתיד הבעלים התיישו, מאוחר מדי. כאן אנחנו אומרים, אין מצאת השבת הבידה, הכל בעצם מה שעשית כאילו לא עשית, ולכן הכל חוזר לתקנו. ככה באמת הקצות מיישב, הקצות עצמו לגבי מצא כלי בהשפעה, ששם מדובר בחפץ עם סימן, אז שם באמת לא יעזור את הראשון, כי לכאורה הבעלים לא התיישו. אומר הנכנה משנת הרמב״ם שמה, הרמב״ם, כך הוא מסביר הרמב״ם שמה, שהרמב״ם שמה לא התכוון לומר שמותר לך לקחת, אלא רק יש לך פטור ממצאת השבת אבידה במצא כלי בתוך ההשפעה, כי במקרה שזה אבידה מדעת, אתה פטור מלהשיב, אבל זה שלך, זה באמת עדיין לא יש לך, בסדר ככה, נקטן. איך? כל מה שאומר שם עדיין את הרמב״ם, את הטור הנדל המסביר, שכאילו ברמב״ם עצמו, ההוכחות שלכאורה יש לטובת הטור מהסוגיות במסרד המציע שאומרים שהעבידה מדעת הפקר, אז הוא אומר, נכון, כתוצאה מהעבידת מדעת אין ניצת לשעת עבידה, הוא אומר לה, הייאוש שיהיה בעתיד יחול ויאפשר לדבר הזה להיות, התוצאה בעתיד תתגלגל ונציע הפקר. מהסב הזה, כן, כן, עידן. אני
נכנס לזה בדרי, אנחנו כאילו מרצ טוב, אתה שם שווה ורב, אבל אני לא תסליחי. וכאן בהרחמות, כל המחקר.
נכון.
לפני הבית, לא.
לא, אתה צודק. זה, מה זה? כאילו שרואים שם מה פרש הגדיר לזה כהפקר. כן?
לפני הבית, ולמה? מתי זה הופך להיות הפקר?
אמר, מה הוא רוצה להגיד? השאלה אם הפקור מה קורה לו, כוונה בלשון הפקר או הזניח אותם כאילו? אתה רואה שאתה צודק, אני מסכים איתך.
אני זוהר כזה, זה לא, אני צריך לומר שיש לך משהו להגיד שבראש, רק אם זה מעשה שמוכיח מתוך...
כן, כאילו, הנתיבות עצמו באמת זה מה שאמרתי מקודם, מה שקשור למה שאברהם הזכיר מקודם, הוא באמת את הסיפור של מחן של עבדה, הרי הוא מחריג מהדברים אחרים. הוא אומר שמה, יש סוג של עבדה מדעת, שזה מצב כזה של אדם, כאילו הכוונה אדם, מידת לא הכוונה מתוך התרשלות, אלא מידת מתוך נזמתיות, שאדם יזם להשאיר את החלקים עושים לשם, וזה בעצם כמו שאברהם עושים קודם, כמו גללים מפקר לו, שיש מצבים מסוים כאלה שבהם זה בכלל נמצא מחוץ לבעלות של האדם. כי עיקר הקושי מעבדה מידת הייתה מהסיפור של תאנה, ששם זה לא אדם שביוזמתו עשה את הדברים, ומהמקרה שהזכרנו קודם שמצאת לי בהשפעה, כן? שאני עכשיו רק מתקדם שלב אחד נוסף, הנתיבות באמת רוצה גם מצא כלי בהשפעה, גם את זה להסביר לפי שיטת הרמב״ם. למתם אמרנו, בעצם אולי אפשר להגיד, בעצם כבר, אנחנו אמרנו כבר שתי תירוצים. זאת אומרת, יש עבדה מדעת שהרמב״ם יודע שזה לא רק התרשלות, אלא יוזמתיות, וזה ודאי שם הפעולה של הפקר. יש עבדה מדעת שזה רק אדישות של האדם. זה לא סיבה לפי הרמב״ם להפוך לו תזכר, אבל זה כן סיבה שלא ימצאת השבת עבדה, ונפקמינה, שגם אם המועצה יגביה את החפץ, הוא לא נכנס לפרשיית ביסורת על ידי, ולכן בעתיד היו שחול. אומר הנתיבות, עוד שלב אחד נוסף חשוב, לא, זה רק סיכמתי, הנתיבות, מסביר ככה את הזכר. עכשיו הנתיבות עושים עוד שלב אחד נוסף, לגבי מצא כלי בהשפעה, שגם שם עבדה מדעת בפשטות הדברים, שכלי בהשפעה, אז מותר אפילו לקחת את הדברים, ולא כמו שהקצות נצא לזה ברמב״ם של אף תאום שפת השבת עבדה. אומר הנתיבות שמכיוון שכל עבדה מדעת אין במצוות השבת עבדה, זה הננסדה גורר את הבעלים להתייש מן החפץ, ואפילו בחפץ שיש בו סימן. כי למה תמיד בעלים לא מתיישים? כי תמיד בעלים אומרים, יש בחפץ סימן, ועם ישראל צדיקים, מקיים מצוות השבת עבדה, ולכן נשיבו לי את החפץ. אז חלק מהסיבה שהבעלים לא מתיישים זה כי יש מצוות השבת עבדה בעולם. זה מה שגורם לאנשים לא להתייש. אבל אדם יודע שאני הנחתי את החפץ בהשפעה במקום שכל מי שרואה זה יודע שזה עבדה מדעת. אז ברור לי שאף אחד לא יצא תגשיל את החפץ. ומאל יוצא שהעבדה מדעת היא גורמת עובדתית גם לבעלים להתייש. וכל זה אמרנו, היא רק מאפשרת ליוש לחול כן את היסורת על ידי. אבל יותר מזה אומר הנתיבות, היא גם זאת שבעקבותה, בעקבות שהבעלים אומר, מה פתאום שמי שישיל את החפץ? הרי אין מצוות השבת עבדה. זה מה שגורם לבעלים להרים ידיים ולהתייש מן החפץ, ואפילו מחפץ שיש בו סימן. אך הוא אומר, כל זה לא נוגע למקרה שעליו דיבר הרמב״ם. כי סוף סוף אדם שזרה כיס ברשות, כן, נפל, זרק את כיסו ברשות הרבים. הוא לא נעל בפני הפרה, שהפרה הזאת עכשיו תראה ברשות הרבים, או הכיס הזה יהיה ברשות הרבים, אף אחד לא ידע שזה עבדה מדעת. ולכן זה גוף הסיבה, למה בעלים לא מתייש? כי הבני אומר, נפל לי חפץ. נכון שמי שתפס אותי על החם שהפקרתי את החפץ, לא ישב לי את החפץ. אבל כל מי שיעבור למחרת, ולא ראה אותי מפקיר את החפץ, ולא יודע מה המצב הפרה בתוך, אם יש לדלת או אין לדלת, הוא באמת לא יכחס אליו כעבדה על כל דבר. אז מלא, זה לא גורם את הבני מתייש. בלי חוד, הרבה פעמים עבדה מדעת גורר גם בעקבותיו יאוש. וגורר גם בעקבותיו שאין מסורת אל ידי, אבל הן תוצאות מקריות מעבדה מדעת. אבל יש מצבים מסוימים שבדיוק לכן עליהם, בזה הרמב״ם והטור נחלקו. מה קורה באדם שאיבד כיסו ברשות הרבים, או לא נפלה בהמה, שכאן אין מצוות השבת עבדה, אבל המוצא הוא התמים, יחשוב שכן יש מצוות השבת עבדה, ובאלה אין סיבה, אבל אם יש. איך? חכבל, שהאדבה, האדבה, בסוגיה שלנו כאן, פשיטה של הרמב״ם, זה לא קשה הרמב״ם, אני לא מבין. למה?
כולם יודעים שהוא היה חסר חיות.
אז מה? אז אין מצוות השבת עבדה, אבל נותן לשבות החפץ?
לא, אין.
אין לי מצוות השבת עבדה.
למה הרב היה צריך להגיע על פרה בזה שבן אדם מתייאש? שאדם לא מתייעץ כאילו אנשים אחרים חושבים שזה עבידה. שאלה להסביר סתם בגלל ש...
לא מתאים.
אם הבן אדם, חשבתי שהחילוק יהיה, שבתגובות הרבנית שהחילוק יהיה, בין בן אדם שעשה בכוונה לבין בן אדם ש...
לא. זה אדם דרון, זה החילוק הראשון של נתיבות, זה קשור אחד שלי בדרי. יש בזה כזה, מה זה כוון עם חבנה?
זאת אומרת, הרב אמר בפרה ובן אדם, שאנשים אחרים לא יודעים שזה...
ולכן שם, אבדה מידת הנוראית מאוד, שפותם צד שעוד אבדה, לא גורר בקפותה יאוש.
ולמה אצלנו זה לא גורר יאוש?
נכון, לא גורר יאוש.
למה? אצלנו אנשים יודעים שהבן אדם היה אשלב.
בסדר, אז מה? הרי שהצלם בית הפשוט, זה לא אבדה בכלל אצלנו. כהגנה, אני יודע שזה חבר שלך.
זה יותר טוב להגיד את זה גם למה, זה מה שבאתי לשאול. למה הרב הלך רחוק בפרה ובקיס, ולא אומר פרה ובקיס אותו דבר. פרה ובקיס, ואדם, הוא לא איבד את זה, הוא רק שם את זה פה. נכון, אתה יודע מה שבא, הוא לא איבד את זה. מה
יותר כאילו בין לשים
את זה
אצל הקטן ובין לשים
את זה
אצל הרב? לתת החבצת זה, החבצת זה עכשיו...
גם אצל הבן,
כאילו... לא, ראש... זה... החבצת אצלנו כאן זה חבצת שברור שזה עוד לא הגיע לכלל לבדה, זה חבצת כזה שברור שזה חבצת של פלוני, שבצל זה הקטן, נמצא במקום מאוד מאוד מסוכן. שלכן בעצם זה יותר קשור למצאת השבת הבדה, לא משמעות של חבץ שנאבד שצריך לשבת אותו לבעליו, אלא חבץ שצריך לדאוג שלא ילך לאיבוד כאילו. ואין כמו אדם אבדת קרקע, או אם יש פלאוסטים דוקים שצריכים לדאוג לגרום להם לא להתקבות. הנה, אדם שהשאיר פלאוסטים דוקים, זה יכול להיות אפילו אבדה מידת, אבל הדבר הזה לא הגענו לפרשיית אבדה. הגענו עכשיו רק לפרשייה שהשאלה כמה אני צריך לדאוג לך לא תדאוג לך, אני לא צריך לדאוג לך יותר מה שאתה דואג לעצמך. זה מה שלמדנו קצת בסוגיית אבדה מידת. אבל לכם אתם שמים את זה כאן, ובוודאי שבסופו של דבר הבעלים עדיין לא התיישבו ממנו, ורק עכשיו שאלה אם מותר להזיק או אסור להזיק, זה ודאי בבעלותי לכל דבר. אבל חפץ שנמצא במקום הלום כזה, שעכשיו השלם, הבעלים אומרים, למה שאי פעם החפץ נמצא לשוב אליי? הוא נמצא, יש אנשים הרבים, יהיו אנשים שיקחו את הדברים האלה אליהם או לא. אז כל זה תולה בשאלה, אם זה מובהק שזה עמדה מדעת, הבעלים מתיישים. זה לא עמדה מדעת, אז כמו כל חפץ רגיל, הבעלים מאמינים שחזור אליהם. עד כאן שיטת הרמב״ם, שהיא בעצם, כמו שבאנו, כאילו, המקור שהאדרבה מבסס, קודם כל שהבסיס של עמדה מדעת הוא לא בהכרח הפקר, זה סוגיה שלנו כאן. לאור הדברים האלה, צריך לומר גם בטור, מה זה?
זה איזה מקרים ברמה האחרון שהסתימה ברשות הרבים יהודי יש בגלל שאנשים יגיעו
שם? במצב כזה שבו כל מי שרואה מביא שזה עמדה מדעת, כמו חפץ בהשפעה. עם הכלי שנמצא בתוך השפעה, אז אני יודע שכל מי שמצא את החפץ ידע שהחפץ הזה הוזנח, ולכן אף אחד לא ישים את החפץ, לכן אני עכשיו כזה אני מתייש.
אבל מי שראה עכשיו הוא
רע. לא, הפרה עכשיו נמצאת ברחוב כמו כל פרה אחרת. היא בעבר בהיסטוריה עזבה בית שהשעה שבו לא יסוגו עוד הסוף. בסדר, עכשיו מישהו רואה זה במציאות, המלא הבעלים עצמו אומר, הפרה הזאת היא כמו כל פרה אחרת שבסופו של הגיע לשות הרבי, ויש לה סימן, למה שלא תשוב אליי? אבל במצב כזה שבו הבדה עצמה מוצגת בצורה מוזנחת, במצב כזה שבו אני מניס לשוב. אבל בעצם מכאן מה שרוצים לומר, שבמקרה הרבה פעמים הבדה מידה תוצרים גם מצב של, גוררים למצב של ייעוס. אבל מבחינת ההגדרה העצמית, הבדה מידה תראה כתוב מצאת השבת הרדה. כל זה עכשיו לעומת הטור. הטור חלק בשתי המקרים האלה לרמב״ם ואמר שהעבדה מדעת הזאת יוצרת הפקר. אי אפשר לומר שהטור התקבל לומר שעצם מושג עבדה מדעת שווה הפקר. כמו שאמרנו קודם כל מסברה בית הסב אומר, הוא רק התרשל, הוא לא התכוון להפקיר. אבל במיוחד שהסוגיה שלנו מוכיחה שהעבדה מדעת היא לא יוצרת בצורה מוכרת קוצה של הפקר. אלא בטור צריך לומר, כמו שהגרנת אומר, שהוא... מאיר את עינינו ומזכיר לנו שכל דבר שמוגדר כאבדה, דהיינו שהבעלים איבדו עליו את השליטה ואת את הזיקה שלהם לחפץ, אילולי מצוות התורה ודה חידוש ההגנה. לא רק שאילולי מצוות התורה לא היה דין שמסורת אליה דין, אלא החפץ הזה היה הפקר לכל דבר. כמו שבאבדת גוי החפץ הזה הוא הפקר לכל דבר, ככה אילולי מצוות השבת אבדה של התורה, כל חפץ שמופקר מרשותו של אדם, שלא נמצא תחת שליטתו של אדם, הוא הפקר. רק מצוות וישיב אשר תשלם לאחיך, היא זאת שבעצם השיבה את החפץ להיות תחת שליטת האדם, כי יש מצוות השבת אבדה. ומלא בכל חפץ כזה שהוא מוגדר כאבדה, ואין בו מצוות השבת אבדה, התוצאה שלו אוטומטית תהיה שהוא חוזר לו תפקר לא מדין כי בעד הבעלים תיישוב כמו שהרמב"ם אמר, אלא אותו אומר כי בעצם המצב השני שלה שהיא אבדה, שבעצם לכן אבדה שבעצם כל מצב כזה שבו אדם יזם מצב שהחפץ שלו יחזור להיות אבוד, אז אם החפץ חזר להיות אבוד, דואב קיר.
זה כן מעל התקוות
או לא? איך, איך?
זה כן מעל התקוות או לא?
לא,
יותר
מזה, לא, כי זה רק לבי אדם הזה, לא שבי אדם אחרים. יש בי אדם אחרים שכן צריכים להשיב. אם כל העולם היה זקנים, אם נוגעים ונפש שכל העולם שמזקנים שלנו צריך בעודם, כאילו, כאילו של כבוד התורה, כאילו, במקום שכולם צדיקים מילונים, אז אין החלה מי, אז החמצה זה חוזר להיות הפקר, אבל אין דבר כזה, כאילו, תמיד בעולם יהיה גם, ברוך השם, יש ציבור שמורכב מכל מיני סוגי אנשים, תמיד יהיה אנשים פשוטים כמוני שכן יהיה למצוא את השבת המינה. בסדר, כן, אבל במצב כזה, אין החלה מי, אם זה סוג של חפץ, שאין מצוות שאת עבדה, זה חזר להיות כמו חפץ של גוי, ולכן זה הפקר, בעצם גם מטור לא הפקר ולא מה שהעבדה מדעת, זה מתוך פסיכולוגיה של בן אדם. אלא יוצא את מצב כזה שהחפת השם נמצא במצב של אבוד שאין עליו את יצאת התורה, אז מלא התוצאה שחוזר לא תזכיר. אבל עוד פעם אני חוזר לסוגיה שאנו כאן, בסוגיה שאנו כאן ברור שהחפת הוא לא מוגדר כאבוד, כל הסוגיה כאן נשתמשה בסוגיית עבידה מדעת, ועד כמה יש לי חובה לדאוג לחפת שהולך לאיבוד של הבעלים, שזה גם חלק מצוות השבת עבידה. זה בעצם מה שהגמרא באמצעי הלמידה מעבידת קרקע, שמדין לקרקע ששטפה נהר, שבעלים חייבים למנוע שהיא לא תלך לאיבוד, זה גם חלק מצוות השבת עבידה. וכשם שעבידה מדעת פותרת אותי מלהשאיר חפת שכבר נאבד, היא פותרת אותי מלדאוג לחפת שלא ילך לאיבוד, אבל למתיים הוא לא הולך לאיבוד עדיין. ולמתיים החפת המסב זה כאן הוא חפת שוודאי נמצא בשוט הבעלים לכל דבר, ולכם אלה בהקשר המסב זה כאן התור בלה יודע שהדבר המסב זה לא יהיה הפקר. כי אני מחדד, אם עבידה מדעת היא ניתוח פסיכולוגי שבן אדם שעבידה מדעת הוא הפקיר, אז הקושיה מהסוגיה כאן גדולה מאוד עליו. אבל אם עבידה מדעת הוא מודה שזה רק הפקעת המצווה, וזה מלא תמיד רק מחזיר למה זה הפקר, כי המצב הבסיסי הוא שהדבר המסב הזה הוא כבר הופקע משותו, בסוגיה שלנו ודאי שהתנאי הזה לא יתקיים. בסדר, כל זה רק מה זה? למה מה?
למה
יתקיים התנאי הזה בסוגיה שלנו? החפץ זה ודאי לא עבוד, הוא חפץ שהולך לאיבוד. בכל הבדה יש שתי מצבים, יש מצב שחפץ שכבר נאבד, למדנו שיש מצב השבת החפץ שלא ילך לאיבוד. כל הסוגיה שלנו כאן זה חפץ שעד רבה לשדור שדרי, להודיע שדרי מבחד הבעלים, הוא נמצא כאן עדיין עם החפץ המצב הזה, וכולם יודעים שהחפץ הזה הוא חפץ של התינוק שלו עכשיו הולך לקרות מהמוכרת הדברים סימן. אלא מצוות השבת הבדה לכאורה הייתה מצופה לדאוג שלא ילך לאיבוד, לשמר את החפץ הזה שלא ילך לאיבוד. וזה למדנו מעבדה מדעת, שאפילו חפץ לבוד אני לא צריך להחזיר, אז זה גם חפץ שהולך לבוד, אני לא צריך לדאוג לבעלים. אבל ההגדרה הבסיסית כאן, שעדיין החפץ הזה של הבעלים כל דבר, ומעולם לא אמרנו שעבדה מדעת היא סיבה ליצור הפקר, רק סיבה להפקר מצד שעבדה, ומילא להחזיר את המצב למצב שהיה קודם מתן תורה. קודם שהוא מתן תורה, בסוגיה שלנו כאן, הדבר הזה ודאי היה פשוט הבעלים כל דבר. מזה איך? זה אני
יש לנו מה מבינים מזה, אבל
כן
יש מידת הראש ומידת הבן אדם,
איך איך איך
שהאדם כאילו לא אכפת
לו בדיוק, זה שאומר אפקר קנה התנהגות מופקרת, וזה מה שקודם חשבתי גם בהפקור למפקור, למרות ששם נראה לי יותר פשוט למשהו ממש אפילו מונע מדבר הזה, אבל כאן בוודאי הכוונה הוא מתנהג בזה בצורה מופקרת. טוב, כל זה יותר נוגע באמת למה לומדים הסוגיה שלנו לגבי עבידה מדעת, וכל זה קשור לשאלה של הגמרא. ומכאן אמר שאלה הגמרא מככה לגבי צלוחית, מה פתאום שיהיה לו אחריות כלפי הצלוחית, הרי מראש לא היה לו צורך לדאוג שתהיה במצב יותר טוב מהמצב שהיה מקודם. ועל זה אמרה הגמרא, הביאה הגמרא כמה תירוצים. אני לרגע שנייה מדלג על תירוץ השמואל, אני רוצה רק משהו עליו, אני רוצה להתעכב קצת יותר בנחת, אני רוצה לרגע לדלג לתירוץ הבא של רבא בר יוסף. רבא יוסף דעת ויהיו אחר ברחמני מוכר צלוחת עסקינן, ואז רבי יהודה לטעמי ורבנן לטעמי, שבכלל מדובר כאן שהחלבני עצמו הוא זה שמכר את הצלוחיות, ולכן הוא תמורת הפונדיון נתן, בעקבות הפונדיון נתן שמן, נתן את העודף ונתן את הצלוחית עצמה. וכמו שלגבי השמן והאיסר עצמו שהוא נותן זה קשור לשאלה אם לידוי שדרין, איך זה לשון, עוד פעם, לידוי שדרין או לשדורי לשדרי, כן? אז אותו דבר יהיה עכשיו גם לגבי הסוכית עצמה, כי היא חלק מהסחורה. ישר שואלת הגמרא, שאלה קצת לכאורה מתבקשת, אומרת הגמרא, אם ככה, איך נבין את הספר? עומדים חיים לרבידה בזמן שהסוכית ביד התינוק, ומדד חלבני לתוכה שהחלבני פטור, הרי אם מדובר שהסוכית הזאת הגיעה מידיו של החלבני לידיו של התינוק, אז לכאורה ודאי שגם נמצא בידיו של התינוק, עדיין חלבני צריך להיות חייב, כי הוא לא נתן את התמורה לדברים האלה. ולכן בגלל זה הגמרא מגיעה לתירוצים אחרים. אבל טוב סומר, ורם יוסף סברי, בזמן שהסוכית ביד התינוק, דהיינו שהביאה מבית אביו, רב יוסף הסבירו שזה גוף החילוק בין הרשע לבין הסיפה, שברשע מדובר שהילד העביר למוכר רק את הפונדיון, בסיפה מדובר שהילד העביר למוכר גם את הצלוחית, ולכן בהקשר יוסף דקן ודאי שיש לו אחריות גם כלפי הצלוחית. אני רוצה להעיר פשט בתוספות, אולי לא כל כך שצריך אולי קצת יותר לדבר התוספות, כי בזמן שצריכים להיות לתנוק ודאי תחילים תורה שהרבי פטור, לכאורה פטור לא רק מהצלוחית, אלא מצב כזה פטור אף מן השמן והעיסר. כן, מודים חכמים לרבי יהודה. מה זה? איך? אני יודע, נכון, אני מסכים. תחשבו טוב. אחרי שסוף סמל שהסיפור של הסיפה הוא שהוא לא שלח לו עיסר, אלא שלח לו צלוחית, אז אני קצת מנסה להבין, האם כאן אולי בדיוק בדבר מסוים זה כבר לא יחלקו רבי יהודה ורבנן אם ליהודי שדרי או לשלוחי שדרי, שם ברור של שיהודי שדרי, למה שלח לו את הצלוחית בידו? אם, כאילו אני בעצם רוצה לומר, יכול להיות שזה מנהל של הסיפה, זה לא רק השאלה האם הצלוחית היא התמורה של העסקה, שאלה של החיות, או שהיא עשתה מראש ויבדה מידה, אלא זה עצמו ישנה את הסברות של לאיזה מטרה אבא שלח את הילד. אבא ששאל את הילד רק לומר לו, אני רוצה לקנות, אז הוא מנצץ לו בכסף. אבל אבא ששאל את הילד גם מנסוחית הרגישה הזאת לדברים האלה, אולי מיכאי גבנה מודים חכמים לרבי יהודה, שמצב כזה לשדור שדרי, ולא רק לידור שדרי, ולכם אלה, במצב כזה יהיה פתור לא רק על הצוחית, יהיה פתור גם על השמן וגם על היסר. אני אומר זה רק בתור הערה, בתור אפשר, אבל כאילו נהיה לי מספרה ככה, יש באמת, זה שתי ציורים שונים של לשלח איסר, למשל צורים. איך?
מראה לו כמה הוא רוצה.
תביא
לי ככה, השם.
אה, הבנתי. לא, א', כאילו ברור שאתה צודק ש...
לא, שעת
בפתק.
אין
את
הפתק. לא, צוחית זה... צוחית נשברת, מה, משהו... הוריק לתוך השמן, אומרת הגמרא.
מה?
הרי מדבר שהוא הוריק לתוך השמן.
איך הוא נשאר את השמן?
היא משמשת כפתק. אתה רואה שלא יודע לדבר כאילו. לא, יכול להיות, בסדר, כן.
אתה עכשיו כאילו,
שולח
אותו
לצלוחים,
כאילו...
לא, בסדר, לא, הנה כן. כן, לא, בסדר, הנה כן, לא, אני יותר...
זה יש לי
למכולת
עם...
כל
מוצר
לא היו
זה,
כמו הפיבות.
היו מה שאתה רוצה, כאילו. כן, כן, הבנתי. שהבינו מה אתה רוצה בכלל. שאני רוצה עכשיו, אבל אני חוזר עכשיו לתורות הקודם. רב שמואל עצמו, הגמרא בהתחלה אומרת, אמר הושעיה, אחא בבעל הבית מוכר צוחית הזקנים, וכגון שנתנה חלבני על מנת לבקרה. שמדובר שלא, מסביר הגמרא, מה פתאום יש אחריות לחלבני על הצלוחית, הרי זה עבודה מדעת. אומרת הגמרא, מדובר שבעל הבית מוכר צלוחיות, וכגון שנתנה חלבני על מנת לבקרה, וכדברי שמואל, שהנותן כלי מן האומן לנת וכובד נת בידו, חיה. אז לפני שניכנס לעומק דברי שמואל, אני רק רוצה להעיר הערה בפשט הסוגיה, שהיא הערה שקצת, כן, שהרי מגש מהירותה, אבל אפשר לדברי הרי מגש להטות לכאן ולכאן. הרי מגש אומר, אומרת הגמרא, אם ככה, אז יוצא שנצטרך לומר שבשמואל פליגי, כי אם מדובר שמדובר שבעל הבית לקח את הצלוחית על מנת לבקרה, וזה הסיבה שהוא חרב על הצלוחית, לא מדיני הסוגיה של לשדוי שדרי או לידוי שדרי, אלא מסיבה חדשה, שעצם זה שהוא קיבל את הצלוחית, אז הוא בעצם רצה על מיד לקנות אותה, ויש לו עכשיו אחריות מיוחדת של דברי שמואל. אז איך, מה פתאום רבי יהודה יחוק על זה? האם נאמר שרבי יהודה ברבנן נחלקו בדברי שמואל? לא רשאלה גמר. הוא אומר, הרי מגש, למה צריך להגיד שפריג בשמואל? כולם יודעים לשמואל שנוטל כלי על מיד לבקרו, חייב באחריות אולסין עליו. אבל זה ממש טליה בשאלה אם ידעו שדרי או לשדור השדרי. אז ככה, זה השאלה ששאלה למגש. שאלת למגש אפשר לנסח בשתי שאלות. אפשר לנסח, וזה מה שהגדלתי מקודם קצת עם הדברי רבה, ככה באמת אני בשקפה פשוטה הבנתי בערי מגש, שבעצם הכוונת הדברים היא, מה פתאום יעלה על דעת שהאדם לקח את הכלי המסם הזה על מנת לקנות אותה? הרי אבא ביקש לשלוח את השמן עם הדבר הזה, לשדור אלי שדרי. אם נכונים דברי רבי יהודה, שדור שדרי, אז ברור שלא מדובר שעכשיו החילוני אמר, וואו, איזה צלחת יפה, אני רוצה לקרות ממנו. יש לו משימה לעשות איתה. רק אם אומר שלהודו שדרי, אז אפשר להבין על הדרך, שבאמת הוא רק רוצה בפנטומימה, כמו שאתה אומר, לומר, אני רוצה פתק, אני רוצה שתביא לי שמן. אבל הוא הרי המוכר הכלים הסינתטיים היפים האלה של סיב כאן, אלא בואו עכשיו נקנה זה גם ממנו, ננסה אותו את הזאת, נקנה ממנו את הכלי המסם הזה, ועד מלא יכול להיות, שלא צריך להגיע לזה שבשמואל פליגי, אלא ממש עזו לשיטתו היו. רבי יהודה לשיטתו, רבי יהודה אמר שפתוק, עזרה. רבי יהודה אמר לשדור יש השערי, אז הוא מלא ברור שהבין שמלא ברור שלא לקח אותם לנת לבקרה, ולכם אלה פשוט שלא אחת אחריותה. רבנן שצל שהבינו שלהודו יש השערי כשם שיש לו אחריות על השמן ועל היסר, כי מה פתאום עשית מה שלא נדשת לעשות, ככה מצד שני אפשר לפרש על הצוחית שאומנם הצוחית היא עבדה מדעת, אבל מסתום מלכת אותה על מנת לבדוק אותה, על מנת לבקר אותה. ככה שואל הרי מגש, ותראה את הרי מגש תורות מקומי. אומר הרי מגש שאין חינמי, אלא מלשון המשנה, משהו שפריגי בתארתי, שהראש של מצלוחית היא שונה מהחוק של השמן, וזה שעשו בעניין פני עצמה, ולכן הבין הגמרא שנחקו במחלוקת נוספת, וטעתה הגמרא, האם טוב, נחלקו במחלוקת רבי ויוסף, ואומרת הגמרא בהמשך, לא, נחלקו במחלוקות אחרים, שואלים שם את גזנה או שאלה וכו' וכו', אבל כאילו בצורה פשוטה, כמו שאמרתי, היה אפשר לחבר בצורה עקרונית את שתי המחלוקות האלה למערכת אחת. כן? אבל הרי מגש, איך?
בפירוש אחד ברי מגש.
נכון, הרמב"ן הסביר אחרי הרי מגש. הרמב"ן הביא את הרי מגש, שלא כמו שאמרתי.
למה, מה זה משנה גם מי השליח כאילו לגבי אם רוצה למכור את הצלוחית או לא?
אני
רוצה
שישלח
על ידי
הצטן. תחשוב, זה יגלל פשוט. אם הניתוח של המציאות הוא של שדור ישרי, שאני הבאתי לך את הסוד הזה כדי שמלא בשמן, אז איזה אבא אמינו לומר ש... עכשיו, איזה אבא אמינו לומר שהוא לוקח את הכלי על מנת לבקרן? אני תאמת, אני לא מבין את זה כל כך. כאילו, גם אחרי מה שתהיה זה, אני חושב שדי תמוע לומר אם שדור ישרי, לומר כן, אבל מכיוון שהוא מוכר סוחיות, אז אמרתי, אני אקנה ממנו. מה זאת אומרת? עכשיו אתה נמצא באמצע בקשה אישית שלו, שהוא לוקח, נכון שהוא מוכר כל מיני כלים בבית, אבל לא עכשיו לקח כלי אחד כדי שהילד ימלא בו שמן, אז מה פתאום עכשיו לומר שלקחת לדעת, מלאט לקנות את הדבר הזה, איך?
לא, לא, לא שהוא רוצה לעשות.
כן, אולי
זה פנק,
אולי הוא
רוצה להבין,
אולי הוא
מוכר. אתה אומר שלא הודו לשדרי. אבל אנחנו רוצים לדעת רבי דשת, שדור לשדרי.
תביא
לי שדור לשדרי.
תביא לי שדור לשדרי. תביא לי שדור לשדרי. תביא לי שדור לשדרי.
לא אומר זה, כל הזמן שמעשיתי לשאלים, שאתה יישאר את זה, למה הוא מביא את כל הזמן האלה?
מה זה שאתה אומר את זה?
למה הוא שיתור יהודו?
תכין להעריך מה...
מה הוא ימצאו כאן? זה מתי, תביא לו איזה, מה הוא ימצאו כאן? אתה מגיע, יד מגיע את זה, אפשר לומר שהכל פיקטור, ככה הבנה נמצאו. הוא אומר לי, זה לא פיקטור, הוא אומר לו, אלא, תמלא לי. אז אתה מלא לי פתאום אומר, לא, אבל אתה רוצה לקרות את זה? לא, אני כאילו, אני... לי אלא שהשאלה שאני מגיע, ששאלה מאוד חזקה, והנה כל מה נכון, זה נכון, אבל מהדיוק מה ששפליגי ועוד מחור נוסף. אני אומר, מה לא הביא לי ככה? באמת אולי הביא לי כמוכם, אני לא... אני אומר, הלב שלי לא מתעשר כל כך, אני מסתכל, אני מסתכל עם הרמב"ם, אני
מסתכל, מה זה? אתה
רוצה לתת את הכלי,
שבו השם נמצא, זה הכלי שאתה מוכר או אתה קונה?
לא
נותי. מי זה לתת את
זה אבי
המוכר.
לא, לא, לא.
לא? במילה כבר של הקונה. הרי זה מה שהיה. אז הסיפור כאן ברור, בן יוצאי שלכם מה שהוא עשה, אולי בתפשוטו הוא רוקן מים, שמן לתוך הכלי של הקונה. זה מה שעשה בפועל בסיפור שלנו כאן. ולמדה שרשו לשאול לי הכל אחלה, זה בדיוק היה לפי התוכניות. למדה אותו, הוא לא הבין אותו נכון, הוא טעה שרשו לשדור יש לזה. אבל רואים שבדעת שהיה מינה כזה, כמו שאדרון סיפר, שהיו עם בקבוקי בירה באים, הם היו לילה, ככה פעם היו נוגעים לעשות. לא היה חד פעמי, לא היה זה, כל אחד היה בא, ומבקש, תמלא לי בדברים האלה שלי, כאילו, ולא יודע.
אבל בגמרא שלא ככה, שבאמת...
לא, זה אי אפשר להגיד ככה. למה שדור סבא זה ברור שזה, הסיפור של הסוגיה הוא בדיוק כמו שמתאר, שהוא מילא שמן לתוך התינוק ולא עשה משהו מוזר, כאילו.
לא
מוקים
את השאלה
מוכר צוחיות,
הוא בא למלא
את זה. עכשיו, לפני מוכר צוחיות, אדם רגיל, פשיטה שאדם רגיל זה ככה, עכשיו אתה אומר, גשן, לפני גם מוכר צוחיות, אז פתאום, תראה משחק שלי, אבל לא אחרת, אם יש לדור יש אדרי, זה פתאום, נקרא, יש לי גם הרבה כלים הבא, אתה פתאום יוצא כלים אחרים, לא, לא, אני מתנה כמו חול לכוח אחר, שבא המצוחי ואתה ממלא לה. טוב, אתה צודק שלא...
לא, הוא חדש, אם הוא
מוכר סלוחירות,
אז כנראה...
לא, הוא חדש, הוא יכול להיות, לא, צודק, לא, הערה טובה. כרוצה, משהו באמת, איתה רוצה לומר, שעצם זה שבאתי עם כלי חדש, ואני הרי עם זה, אז ברור שגם שהתכוונתי לשדור שדרי, אבל תשדר לי בכלי אחר. בסדר, אני מקבל את זה, אני אומר לך...
לא, זה שלי, אבל תקנה אותו.
איך?
בשלי, אבל תקנה אותו.
תקנה אותו? מה? זה מה שמוצא. אני גורם כל אדם אחר, כל אדם אחר שיבוא, אני לא צריך להיות אותו. כאן אני פתאום צריך להיות אותו, אני צריך להנש כי בגלל שאתה אדם שאחראי על כל הכלים בעיר הזאת, לא מבין את זה. אבל בסדר, בוא, אני מסכים, הרמב"ן לא הבין, אני רק אומר איך לתומי, אני הייתי קורא ככה את הרי מגשר, אבל הרמב"ן לא הבין ככה. מה אני מבין? באמת כמו שאתה אומר, שבאמת עדיין יכול, ותאמת חלק עוד מעט נזכיר מה שהרמב"ן נזכיר, שהרמב"ן אבל מודה שהיה כאן איזה משהו הפתעתי כזה קצת. שהוא באמת מצא לשדור. ופתאום החליט האדם שם את זה, וואו, בדיוק חסרים לי גם גני כלים שלי בבית. יאללה, אני אקח את הכלי המצא מזה, יתקנה אותו אליי, ומאלה, השאלה משם אני חייב לאכלותו, לא אכלותו. ששאלת הרי מגש, אומר הרמב"ן, אבל סוף סוף, כמו שלמד אמר שדור שדרי, הוא אפשר לו להחזיר את השמן בצורה גרועה, להחזיר את הלדה התינוק. אז גם כאן, לקחתי כלי המלך לבקרו, ואני מחליט עכשיו לבטל את מערכת ההשאלה שהייתה לי קודם, אז אני עכשיו, אם שדור שדרי, אתה נתת לי את האפשרות, סיכרנו לו שאני יכול להחזיר את זה לידה של התינוק, בצורה כזאת אני מסיים את פעולת ההשאלה, שזה בעצם שאתרי מגש. שאם מצינו שזה שהוא זה שדרי יכול לדם את החוב שבא כתוצאה מקבלת הפודיון לשלם בצורה גבוהה, אז גם את החיוב שלו לסיים את ההשאלה על ידי השאלת הכל זה בעלה, הוא יכול לשלם את המצורה גבוהה, לשים את הלדם של בעלים. ולמני לחובה, חזרנו לשאלה אם לשדור שדרי או לדיר שדרי. עד כמה הבעלים מראש אמר, אני מאפשר לקיים את ההשבה בצורה גבוהה. בין זה השבת החיוב שבא כזאת מהפודיון, שזה דברי בצורה ישירה המשנה, בין השבת השאלה, אחרי זה שהשאלת אותו לידה מנת לבקרו, בעצם אני לא רוצה אותו, מה אני צריך לעשות אם אני לא רוצה אותו? אני צריך לשים אותו לידי בעלה ממש, או יכול לשים אותו לידי עצינו. שאתה למשלה, אם לדיר שם זה ראית, או לשלום השאלת. ככה עד כאן, שאלת הרי מגש, לפי אפשר בעלים. ומה זה לדרשות האלה? האם כל פעם שאדם מסר לידי התינוק, האם הוא אומר, אני מוכן שתביא את השמן הזה לידי התינוק או שלאמת את הבא? זה נפקמינה. זה נפקמינה, קיבלתי פודיון. האם את החובה שבא לתמותו, אני צריך לשלם צורה טובה להביא לך לביתה או שאני יכול לשלם לידי התינוק? נכון, זה לכל המקות שם. אותו דבר כאן, קיבלתי חבת מעט לבקור. ועכשיו יש לב שאדם מסיים את הבדיקה. החלטתי שאני לא מרוצה, מחזיר את החמת אליך. מה זה נקרא להחזיר אליך? אם מראש אמרת לי, תחזיר את זה לידי התינוק, אז מראש נתת לי אופציה להשאיר את החפץ גם לידי התינוק, וצורה כזאת היא לסיים את התקשורת בינינו. אם להודיע שאתה מעולם לא אמרת לי על ההסכם המיוחד הזה שקיבלתי כאן מהזה בקרוא, שאני יכול להשאיר אותו לידי התינוק, כי התינוק הוא רק פתק באלמה, הוא רק תזכורת שדעתי שיגיע לבית של המתנדרים, אז מי יתיר לך לסיים את הבדיקה הזאת בצורה כזאת? ככה הסביר הרמב"ן, גם הרידב"א, גם רבי יונה, כולם הסבירו ככה את שאלת הלב. איך?
מכיר רק לעניין השבת
הבדה,
וברגע שנעשה שלוקח יכול להיות שאתה מעוניין שאני
מתחייב
יותר.
זה התירוץ, אתה כבר עכשיו תראה את התירוץ. עכשיו תראה את התירוץ. לא, לא. אני קודם כל אמרתי למה זה תלמה שלה אם נביאו לשודרי. על הצד שלשודרי שדרי. כשם שזה מתיר לי את החיוב שיש לי כתוצאה פדיון להשיב בצורה רעועה, ככה זה משיב, מתיר לי להשיב את, ה, את, ה, את מה שלקחתי את לילה הזה בקרול, להשיב אותו בצורה גרועה על ידי השבל התינוק. אבל אם נביאו לשדרי, מעולם לא נתתי לי הנחות. אז מילה אני צריך להשיב אותו בצורה מלאה של השולה שולה, לגב של בעלים. כן, נכון, צודק. אם אני מוצא פרשת השבת עמדה, אז עמדה מדעת, אין לי אחריות אליה. אני מקווה שכאן אחת פרשה חדשה, שכמובן זה כל כזה קשור למה שבניגוד לפשט הטור, שוודא שעמדה מדעת היא לא הפקר. אפשר לצורך בחיים אחרים. ונוצא כאן עכשיו חיוב של לקח כלי המנת לבקרו, שיצר לה עכשיו מעמד חדש שהדבר הזה שואל או לוקח עוד מעט לדבר דברים אלה, יש עכשיו אחריות. ואיך אני מבצע את כמר האחריות שלה? אני צריך לשבת על ידי בעלים. שאלה, השבה על ידי התינוק מועילה או לא מועילה? תלוי בשאלה, אם לידו ישד או לשדור או לשדרי. בסדר? כל זה שאלת הרמב"ן. מתרץ הרמב"ן, בסדר? אתם איתי, כן, מתרץ הרמב"ן, פשוט אני... סליחה שאני קצת מחיל לדבר הזה כדי יגע מאוד מאוד להמשך דברינו. יש, הרמב"ן מביא בעצם איזה שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, שאני מתחיל קצת מהתירוץ האחרון, שכך גם אביב אמר, וזה קצת קשור למה שמבחינה הספרתית היה קצת קשה לתוך הסיפור הזה. הוא אומר, לנכון שיש אפשרות של החלמני לקחת את הכלי על מנת לבקור. אבל זה לא הדבר שהיה מתוכנן לראש, כי ברור שפשט הדברים זה שהוא תכנן שבאותו כלי הוא רוצה לתוכו שמן. אלא שהוא עשה כאן מכתב והחליט יאללה, בואו כבר נקנה ממנו את הכלי המסם הזה. אז כל מה שההורים של שדור שדרי, הכל מכוון לגבי מה שהוא תכנן מראש. שהוא תכנן מראש שהוא ימלא שמן למלא את האחריות הראשונה שלו הייתה על קבלת הפודיון. אבל אירוע בלתי צפוי, עליו הבעלים הראשונים לא מחלו על דבר הזה ולא אפשרו בכל מיני אפשרויות להשאיר אותם בצורה רחוקה, כי זה אירוע שלא היה מתוכנן. זה אפשרות אחת, כך אומר הרמב"ן, כך גם הרמב"ן בתורת האחרון שלו. הרמב"ן אבל אומר, בתורת השול של הדבר מאוד משותי להמשיך. אומר הרמב"ן, וכאן אנחנו נסים לסוגיה הבאה. הוא אומר, שעל הצד של הכף כלי המנת לבקרו, חייב, מדין מהו חייב, מדין לוקח, לא מדין שואל. הכוונה, כל שכבר אני לוקח, אז בעצם הכלי זה חזר להיות שלו. שהוא חזר להיות שלו, לא שייך לקיים מצוות, מה זה? בינו, נתן למכור לו מחדש. למכור לו מחדש, אי אפשר עד שלא יגיע לידיו של השני. כל הסברות של שדורי, שעוסקו בסוגיה, זה ממתי אני נפטר מאחריות של כפיך. בחיוב שלי להשיב חפץ תמורת הדמים שנתת לי, בחיוב של השבת אבדה רגיל, שם באמת, עוד מעט נגדיר דיני שואל שלום ידעת וכו' וכו'. אבל כאן, מכיוון שאני בא כאן בתורת קוינה, קניתי את החפץ המצא בזה, אז שם הפשוט שעד שאני לא יקנה לך חזרת החפץ, אין כלום. אני שואל שהרמב"ן, ברור שלא התכוונת שאני אשים לך את השמן בכלי שהוא שלי. אני אשים לך, צריך לשים את הכלי שהוא שלך. אז מלא עד שאני לא אשים את זה לידיך, יש לי אחריות מלא על דברים אלה. ובעצם תוך כדי על דברים, הרמב"ן כאן אמר יסוד חשוב, שהוא בעצם, בואו אנחנו נוסעים עכשיו לדיון המרכזי שלנו.
לאן אומרים שהקניין בטל המפרעים?
מה זה?
אני חושב
אני צריך למכור
לך
מחדש. למה זה לא פלט? אם התחרת איתי,
וכשאני
מתחרת, אז הכל מותר לי על מנת לבקר. להחזיר אותו, להחליט שהוא לא רוצה אותו. תצודי. אני מקנה
לך את זה
מחדש,
או שיתברר שהקניין
בפיסוק 4 הקניין השניים. כן. שמה שזה השניים. השניים,
כן.
נכון. הנה, חנם, בוא נעשה ככה, יש לנו שלוש אפשרויות, אני עכשיו בא, מתמקד בדבר של שמואל. שמואל אמר, הולכה לי על מנת לבקרו ונעז בעתו חיה באונסין. אפשר להבין דברי שמואל בשלוש אפשרויות. אפשר להבין, מתחיל מהדרך שהרשב"ם כאן אמר שהחיוב שלו הוא מדין שואל. שבית אינה חנמי, אין כאן, לא התחיל כאן אף עסקה, לא הייתה כאן אף עסקה בפועל. העסקה תהיה רק בעתיד שבחליטו, שהוא יחליט בצורה מוחלטת שהוא רוצה לקבל את החפץ אליו. לבינתיים יש לו רק זכות להשתמש בחפץ של חברו כדי לבדוק את החפץ. החפץ נמצא אצלו לבדיקה, אבל מכיוון שכל הנאה שלו החפץ נמצא אצלו למטרת קנייה עתידית, הדבר המסב הזה מגדיר אותו כשואל. זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה היא לומר ש יש כאן קניין גמור, כמו שאמרנו עכשיו, והוא קנה את זה לגמרי, ויש לו רק את השני התחייב שאם הוא לא רוצה הוא יוכל להחזיר את המוצר, להחזיר את המוצר מכם אל אבא, ומאלה למה אם נתם זה הוזק הוא חייב, כי הוא נתם בעלם גמור, אותו בעלם גמור חייב. אפשרות שלישית היא לומר שהוא קיבל את זה במחירה על תנאי, הוא יכול שהוא בעלים יכול שלא בעלים, אם הוא יהיה מרוצה יתברר שהבעלים נשאר שונה, אם הוא לא יהיה מרוצה אז יתברר שמשאר שונה הוא לא היה בעלים. הקדמה מסיים את זה קצת לאפשרות השלישית הזאת שעוד מעט קצת באמת יותר נדון בה. אם זה ככה אז לא מובן למה ברגע שהוא מתחרט בו הוא חייב באונסים, ברגע שהוא מתחרט בו יתברר למפרע שחרט הזה היה אצלו רק בתורת פיקדון באלמה, כי בעצם כל סיבת אחים שהייתה כאן שהחייבה אותו באונסים בתור אותו בעלים זה התפוגג, זה דבר שזה אשליה, ומאלה עכשיו הוא כמו שומר חינם רגיל שחייב רק בפשיעה, לא חייב בדברים אחרים, אולי חייב גם בגנבה ועבידה זאת הנדון, איך?
שאחרי שקרה נזק הוא
התחרט, תמצו
אותו, אז מה?
הוא
כאילו לקח
את
החפץ לטל, אתה לא מתחרט, החליט שהוא לא קרה משהו, ואחרי
זה החליט
שהוא
רוצה? אתה אומר,
יכול להיות
אתה אומר, ברור אתה קצת כן חוזר לפשוט השנייה, שבעצם זה קיבלתי, ויש לי יכולת להחזיר לך. אבל צריך לעשות מייס של החזרה. אם אני רוצה שם החזרה...
אני רוצה קצת תמיד, זה מייס של החזרה, או שזה מייס מחירה? אני רוצה להגיד מייס את הקניין בחזרה. סתם דוגמה, אני לא יודע, זה מתקמינה.
הבנתי.
כאילו זה תנאי שצריך להתקיים, או שזה מעשה, נגיד, לא יודע.
כן, כן,
שומע. לא יודע.
כן, כן. רק שאני... לא, כי אני... על הצד שלא עוזק החפץ נגיד, אבל טוב, בוא עוד נראה, כאילו זה כל הדין שבחזרה, כאילו מה המעמד של החפץ שהוא מחזיר את החפץ, כאילו שזה לכאורה פשוט, טוב, כאילו זה החשבון שלו, רגע,
אם הוא יגיד
שלא רוצה בואו להחזיר בעזר,
זה
לכאורה
נפקמין בשביל
זה, לא,
זה
שובר שכר,
זה
שובר שכר,
זה שובר שכר,
עוד נגיע כאילו, בואו נסדר את הדברים האלה, בסדר, אני מתחיל לזה, אז הראשונים החלקו בדבר הזה ועוד מעט אנחנו נראה.
הרבה הזה של הרבה נאמר שכתלות
שמישהו
לא אומר את
השלישי.
השלישי
מוצא
בעלים
שער ראשונה ואומר
זה
לא מפרה לא
היה בעלים.
לא, תשאר עכשיו לגבי הדבר הקודם. רבינו אומר, זה תירוץ שלישי של הרבן שגם מוזכר ברבן יונה, רק בסוגריים, שאומר שכל מה שהוא פתר אותו זה רק על החיובים בסיסיים, כל חיובים מלאכותיים חדשים שיש, מהם הוא לא פתר אותו. אני מקווה שכאן יש, זה קשור גם לתירוץ הבא של מה, שכאן יש עוד חיובים נוספים מעבר לחיוב הבסיסי של, של, של השבת התמורה של העסקה, מהדברים אחרים הוא לא פתר אותו. כאילו נצטרך כאן עוד חיוב נוסף, שבא כתוצאה מאותו שואל, כאילו. שזה בעצם מאפשר לומר, לא להגיע לזה שהוא לוקח, כמו שהרבן אמר, אלא שהוא שואל, אבל סוף סוף נוצר לו התחייבות חדשה. וכל מה שאנא עשה זה שפטרתי אותך, זה רק מהחיובים הישירים שבאים כתוצאה מהעסקה. אם הם יצרו חיובים חדשים, לא פטרתי אותך. טוב, אני חוזר עכשיו ליסוד המחלוקת כאן, מה בדיוק יסוד דבר של שמואל. אז הדבר המסיים הזה, כמו שאמרתי, זה מחלוקת ראשוני. הרמב"ן פשוט לו שהחיוב דין לוקח, הרשב"ם פשוט לו שחיובו מדין שואל, תוספות עצמו גם בסוף מכריע, נכון, טוב בהתחלה חושב שחיובו מדין שואל, אבל בסוף הוא נהרג לו כדברי רש"י שחיובו מדין לוקח, ואנחנו לא יודעת נראה שבעצם כאן צריך לעשות קצת שילובים בין התורסים האלה. ובעצם האמת צריכה לאמת ככה. פשט הסוגיה שלנו, משקות הסוגיה שלנו, חייב להגיע לסקנה שחיובו מדין לוקח ולא מדין שואל. הרמב"ן מביא לזה שלוש הוכחות. א', מה שגם טוב סמודי, כי כתוב כאן סוגיה שאם הוא יקדיש את הדבר הזה אל מתיים שהמוכר לא יכול להקדיש, כן, כי אז זה בעצם נראה שזה כבר בבעלות השני, ואם היה שואל אז שואל יד שואל כיד בעלים, זה נכון שאולי יש לו זכות שימוש בדבר, אבל בסופו של דבר מי בעלים על הדבר הזה, עדיין הבעלים המשאיל הוא עדיין בעלים, ולכן הוא היה יכול להקדיש. בסוגיה שאני כתוב שהוא לא יכול להקדיש, אז זה עצמו מוכיח שבעצם הדבר הזה נמצא בידו בתורת מקח ועוד דבר. דבר שני, התנאי שהזכירה הסוגיה, והוא דקייץ ידיימי, שקייץ ידיימי לכאורה בעצם רוצה לומר שהדבר מסוים הזה כבר עבר תהליך התפיסה, כבר עבר גמירותה, שכבר בעצם הכל סגור כאן, ולכן זה בעצם התנאי היסודי בסוגיה, כדי לומר למה הדבר הזה נמצא בידיו של שני. כי אם אחיו שלו רק בדין שואל, שהוא נתן בודק את החפץ, אז למה צריכים שגם יהיה כאן לכל תנאי הקניין כאן, שיהיה כבר גמירותה, על כוחנו שהכל כאן מדין קניין, ודברים מובילים גם למה שבסוף הסוגיה לכאורה, עם כל הסיפור של כגון רב ספרה, שהגמרא אמרה שיש כאן בעיה גם של בדיני מעשרות, שאם אני עכשיו רוצה להשיב את הגלגל אחורה, אז יש כאן גם בעיה של חבר לא מוציא יותר גדול, דבר שלא מתוקן, הוא כבר בעלים עליו, אז איך הוא עכשיו יכול למכור את זה לאנשים אחרים? סימן שהוא לכאורה בעלים עליו. כל הסוגיה שלנו מוכר שהוא לוקח, וזה מה שמעתי שהבן אומר, שלכן אם על הצד של דוי שדרי, אני חוזר, למה לפי שמואל לא נכון לומר שסוף סוף הוא אפשר לו לשיב את דעת עינוק, כלומר לא יעזור לשיב את דעת עינוק, החבר זה כבר שלך, אתה לא יכול לפטר על ידי השבת חבר שלך בשלטון לדעת עינוק, עוד לא נצא כאן לצא קניין אחר.
גם מזה שפשט הסוגיה אפשר להחזיר לקטן,
איך איך?
גם מזה שפשט הסוגיה אצלנו שואל יכול להחזיר למקום
שלנו, אז שאת הזכיר עוד הוכחה רביעית, כן נכון, כאילו הזכרנו א' את הדין של הקדש, בית הדין של קייצי, ג' הדין של מעשרות, ד' לפי הרמב"ן את השאלה למה אליבא דשמואל לא נכון לומר כאן שלשתמש בשפת השודרי שדרי כדי שיקבל את הדברים, והדבר האחרון, כמו שאתה אומר, זה שהרי בשואל הסוגיה כתוב מפורש לקמן, שאם הוא שואל ולא שואל שמודק אם הוא דק שואל ולא גזן, רואים שהוא יכול להשאיל למקום שמנו לקח ולהפסיק להיות שואל, ואילו כאן כתוב מפורש שהוא לא יכול להשאיל למקום שלקח, אלא צריך להשאיל לדבר של בעלים, על כוחן שהוא דק לוקח. תוסו דחה את ההוכחה הזאת, כאמר יש לחלק בין שואל שלא מדעת לשואל מדעת. ששואל, נכון שהגדרה הפסיד של שואל זה שאני מפסיק להיות שואל, אבל שואל מדעת, שהוא נסע כבר מהסכם, אז יש לו איזה מעמד שעד שהוא לא ישיב את זה לדבר של בעלים הוא לא יתפטר. ולכן מלא יכול להיות שהסוגיה שלנו מודדת כשואל. אלא שהרמב"ן דחה גם את זה, כי הרי, תקשיבו טוב עכשיו, רבי יהודה, שחלק לפי האפשרות של הגמרא שהוא חלק על שמואל, הגמרא סברה שמשמואל פליגי, אז רבי יהודה סבר שהוא לא מוגדר, אין לו את המס של שמואל, מה שזה יהיה לוקח או שואל, אלא מוגדר כשומר שכר, וטוב שומר שכר תחיתה שיכול להשיב את זה לידיו של התינוק. על כוחנו שמצד הלכות שומרים עדיין לא יכול להשיב את החפץ למקום שמנו לקח, אם אנחנו דין מדין השומרים. אומר הרמב"ן, על כוחנו מלך, אם רבי יהודה חלק את שמואל, וזה המחלוקת בין רבי יהודה לתנא קמא, מה תנא קמא סבר? שזה לא פרשת שומרים, אלא פרשת לוקח. וזה בעצם הרמב"ן בחד דמחתא שם את שומר שכר ושואל, כי הם כולם נמצאים אותו פרשת התורה, פרשת שומרים. ומלא מרבי יהודה שדבר שומר שכר, נשמע לרבנן על הצד שדיברו על שואל, שאפשר להשיב את הדבר במקומו בדין השומרים. על כוחנו, שכאן נסיבה תחיל יותר עמוקה של לוקח. אלא את הדבר הזה רק בהערה מוסגרת, כנראה שעובדה שאתה עושה את הדבר הזה חלק הרמב"ן, זה קצת קשור למחלוקת האם שואל וסוחר הם אותו סיבת חיוב כמו שומר חינם שומר שכר, רק מי שזוכר את זה בדף צדיק ט' במסכת בבא מציעא, שיכול להיות ששומר חינם שומר שכר חייבים מכוח השמירה שלהם, ולכן ברגע שענף לפניי הוא נפטר, אבל שואל וזוכר מתחילים קצת איזה מסקין שיש אצלם, יש להם איזו הגדרה בעלותית לדבר מסתם הזה, וזה גוב הסיבה שלא יפטרו עד שלא יושב את הדבר לידיו של השני. אז מלא יכול שהרמב"ן שדימה את שומר שכר לשואל, סוף סוף עצמו היה מחלק בין שואל שכל עניין שלו שמגדיר סיבת החיוב אחרת של שמירה. אבל עד כאן ההוכחות של הרמב"ן מסוגיה שלנו שחיוב דין לוקח. אבל כשאנחנו מעיינים מסוגיות אחרות בש"ס, זה ברור שם בכיוון ההפוך, שכל דבריו של שמואל לא דנו מדיני לוקח, אלא מדיני שואל שיש לו ענת שימוש בחפץ, שהוא משתמש בו, שהוא בודק את החפץ. א', הגמרא במסכת נדרים, שהגמרא במסכת נדרים דנה לגבי מודר הנאה. האם אדם שמודר הנאה מחברו, האם מותר לו לעשות עסקאות עם אחים או לא. והגמרא דנה את זה, רצה ללמוד מדברה של שמואל, כי מדברה של שמואל לוכה ומוכח, שכל, שלמי יש יותר ענה, ללוקח או למוכר, ללוקח, כעובדה, כעובדה שכל ענה שלו זה שוכה באונסין, זאת אומרת שהוא הנהנה, והמוכר לא נהנה מהדברים הם סמל. ככה סברה הגמרא לומר, ותרצה הגמרא שכל דברה של שמואל מדברו בזבילה חריפה, שמדובר בעסקה כזאת היא מאוד משתלמת, שזה אינטרס של הלוקח לזכות לדברים סמל. אם סיבת הכי מסוגל שלנו הייתה מדיני חיוב האונסין הוא בדיני לוקח, הכוונה כתיבאלים, ולא בדיני כל ענה שלו, אז לכל כל אחרה של גמר בנדרים היא לא מובד מה היא רוצה, כי שם סיבת החיוב כאן גם יכול להיות שלוקח עצב או מוכר עצב, לא משנה מי מן זה, שלא סוף התיבאלים על דבר הזה, זה הוא כבר סיבה שאתה צריך לצאת באחריות על דברים האלה. קוראים מסוגל שם שהבינה שלמה אני חייב באונסין, כי כל ענה שלי, כי אני נהנה מהסיפור האונסין הזה כאן. הדבר הזה בעצם אומר שסיבת החיוב כאן היא בעצם מדיני שואל, שבעצם יש כאן איזשהו, שאני נהנה מהסיפור, ואולי יותר חד הסוגיה, ואתה לא נהנה מהסיפור, כן, זה מה שהגמרא באה לומר. שלוקח עצב ומוכר שמח, נצטרך את זה ככה. אם היו שתיהם נהנים באותה מידה, נראה מסוגיה שמה שהוא לא הלכה באונסין, ולכאורה בכל מקח רגיל, נגיד בזבינה שלא חריפה ולא דרה מעלי אלא 50-50, עדיין לוקח חייב באונסין, כי הוא קנה את הדברים האלה, אלא מכל הסוגיה שמה מוכח שסיבת חיוב בדיני שומרים של כל ענה שלו ולא בדיני לוקח. וכמו כן הגמרא במציע דף פי א', כי הגמרא במציע דף פי א', שמה רצה ללמוד מהסוגיה שלנו לגבי כל דיני שוימר, שבהתחלה הוא היה שהפסיק זמן השאלה, גם שהפסיק זמן השאלה עדיין בעתיד הוא יהיה חייב לא באונסין אחרי שנגמר הזמן השאלה, אבל הוא יהיה חייב עדיין בגניבה ועבדה. למה? הואיל ונהנה מענה, הואיל ומתחילה החפץ הזה הגיע אליי וקיבלתי בנו תועלת, אז זה מוגדר כשכר תמורת השלב הבא, כן, כל עוד אדם כל ענה שלו חייב באונסין, נגמר הזמן שכל נשאר ואדם לכם נמצא אצלו, האם זה הוא בתקן של שומע חינם שחבר בפשיעה ושומע שכר? למדה גם הסוגיה שלנו שמכיוון שהחבר הזה נמצא אצלך והלך בעבר אינטרס לקבל אותו, אז אתה כבר לא מתנדב, אתה כבר לא שומע חינם, אתה בא לאינטרס לדבר הזה, אתה מודע לשומע שכר. אם סוגייתנו הייתה מתפרשת מדיני קניין, אז בעצם לא נכון לומר שקיבלת את החפץ למטות הנאה. אתה היה קניין, התפוגג הקניין, אתה כאן השלב התפוגגה, מכאן ואילך, לכאורה קודם כל עובדתית, אתה צריך להיות שומר חינם לא שווה שכר, אבל ודאי שאי אפשר לומר מסוגיה שלנו, מה דינו של שומר שבהתחלה יכל לשלם את החפץ, ואחר כך אפשר לשלם את החפץ. שתי פרשיות שונות לחלוטין, כי כאן יכול יותר להתברר בסוף שלא כאן כלום, כן?
זה כאן נכון, אם מצב של קניין. אם מצב שהתפוגג קניין והיה לך רגל בנה על זה שחשבת שאולי תקנה ושמעת את החפץ והכל, גם זה הופך אותך לשמוע שכר, אבל חומר מצב ששאלת את החפץ.
אני שאלתי שתי שאלות, אתה בעצם עונה על שאלה שנייה, כי אני שאלתי קודם כל למה הייתי מודע כשומע שכר באמת. קודם כל, בסוגיה שאומר כשומע שכר, ואני אומר למה אני שומע שכר, שסוף, סיבת החיים שלו מאוד שאתה לא כי כל ענה שלו, אלא כי הוא בא לי, ועכשיו מסדר שהוא לא בא לי, אז עכשיו מאלה, למה החיים זה ניתן אצלו, סתם בתורה פקדון באלמה, שהוא לא קיבל בו בסוף אף תועלת, אז זה הוא כבר סיבה להגדיר אותו קודם כל שומע חינם ושומע שכר, זה השאלה הראשונה ששאלתי, אחרי זה גם שאלתי, איך אפשר ללמוד כאן גם לזה שהוא מכירים, אתה אולי אתה צודק קצת במה שאתה אומר, כי אולי בעצם נסיעת לנושא אחר, למה שואל שהפסיק זמן השאלה שלו הוא חייב כל שומע שכר? האם בגלל כי הוא בעבר קיבל מזה ענה במקום להגדיר אותו כשומע שכר, או שזה אולי קצת מגדיר הגדה קיצונית, ששומע חינם זה אדם שעושה את הדברים במטרות אלטרואליסטיות, בלי אף אינטרס. עצם זה שהיה לי כאן אינטרס לסיפור, לא צריך שיהיה ענה, מספיק שיהיה אינטרס, אני כבר בעצם אני היוזם, ואני לא רק עושה טובה לאחר, אני כבר לא מגדל כשומע חינם. ואז מלא אתה צודק, אם ככה אני את השתי השאלות, שהנה חינם היא, בסוף התברר שלא קיבל אף ענה, אבל אי אפשר לומר שחל את זה, נמצא אצלו בתורת מתנדב, הוא נמצא אצלו כי יש לו אינטרס בתוך הסיפור מסוים הזה. ואז אפילו כל תומר בצדק, שם אומרים כל מחומר, אפילו מהאינטרס הזה, כל מחומר לדברים אחרים. זה אני מסכים איתך, שלכם בעצם עיקר הקושי הוא מהגמרה במסכת נדרים, שאגב גם את הגמרא מסכת נדרים, מי שמדקדף טוב דברי הראש, זה גם אותה הודחה, שהגמרא שם התכוונה רק לומר, בזמין חריפה, אנן סעדה שהוא תכוון לקנות, שבעצם כל מה שהסוגיה של מדנה זה בעקיפין. מי אמר לנתח שבאמת שהוא קיבל את החפץ הזה הוא בכלל היה מעוניין לקנות אותו? אולי הוא בכלל שם אותו למתיים רק בתור פיקדון בעלמה? למה להחליט שאדם שם את זה כאן לדבר לדברת בתורת ביילים שזה מה שאני אומר, מנתח את בינה חריף, את בינה את בינה דרמי הלב, מלך יכול להיות, אנחנו בעצם דוחים את כל הסוגיות מסביב, ואולי כן נשארים, כמו שהרמב"ן הסביר לכל אורך הדרך, שכל הסוגיה שלנו דן רק מלכות קונה ולא מלכות שון. אלא מה? שכאן אנחנו מגיעים לדבריו של נתיבות, שאומר את הדברים ברמב"ן, אבל בעצם הדברים שלו כבר בעצם מסודם דברי הרמב"ן. שאולי יותר פשוט ויותר אמיתי לומר, ואני בעצם, אני אולי אחדד. כי יותר פשוט לומר שהקניין הזה, כמו שאמרתם קודם, הוא קניין לתנאי, ולא כמו שניסחתי ברמב"ן, שהוא בא עם גמור שבעתיד מקנה מחדש. אבל אם בא עם על תנאי, כמו ששאלנו מהגמרא במסכת במציע, אז יתפוגע כל הקניין למפרע, ולכן מלא למה למפרע, הוא עדיין מוגדר למה הוא לא מוגדר כשווה חינם, למה שלא יכול להיות יותר כדאי לדרמי. ועל זה אני מת, אני לא, מה שאת אורי שאלה קודם קצת מטריד אותי, מתי היה הנזק? כאילו רגע, כאילו נצח ככה, לא, אני כן נצח את השאלה ששאלתי קודם, למה שאחרי שהיה נזק הוא לא יכול להגיד טוב, מתחרף, מה מונע את השאלה להתחרף? תזמין לא, אני מגיד, הלב אומר, זה ממש לא גיד, זה ודאי לא דרך
אליך. זה לא בשאלה, זה פחות שאלה באמיתית ויותר שאלה במציאות. עכשיו, ברגע שהאחריות היא אצל הלוקח, אז גם אם הוא מסתלק למפרע, מתברר שהוא מעולם לא לוקח, אבל עדיין האחריות הייתה שלו.
למה? למה? אז אני רוצה לומר, אחים של חור ודין כאלה לא מדיני אחריות. הוא דיני בית, זה שתי סוגי סיבות של הקרוב. שוצר חיי מדיני אחריות. ואני חייב לי איזשהו בעלי, לא מבינים שאחריות. ואיתו שהוא לא בעלי, אתה כאן אשראי שהתפוגגה, נגמר הכל. כל הדברים האלה אני רוצה לומר מובילים להגיד.
גם הרב, אבל אני רוצה לנסח
שהתנאים
שאם אני
אמצא סיבה, חמש מבטר,
לא
מבטר בסיבה.
אתה
נסבע טובה,
לא.
לא, אני רוצה לנסבע טובה. הנה, תראה לי כאלה חד פעמים יש לך סיבה.
לא,
אפשר למצוא,
הוא
יוכל למצוא,
אם
אני את הסיבה, אם את הסיבה, אם את הסיבה, אם את הסיבה, אומר, נשבר ומחל להגיד לך, החונן שלי לא יודע למה רוצה מהמתאים.
ואז מה הוא
יהיה? יתבר לך שהוא לא
שומע
חינם, אולי שומע שכר, יכול להיות שומע שכר, בטח הוא שואל, בטח הוא בא באונסי.
איך אני
שואל,
אם הוא לא
פה, אם הוא לא פה? זה כמו שמר לדבר, חייבים לומר ששתי הסוגיות האמת, יש שם גם וגם. שבסוף של דבר, ולכן בעצם הסוגיות לא עושות עוד אחד השני, הן משלימות אחד השני. כל אדם שקיבל את המסורת לבקרו, יש לו גם מעמד של קונה של החפץ, וחוץ מזה, גם לתת שיתפורר כל, לפחות הוא נהנה, שהיה לו תקופה מסוימת, מעמד יתברר לנפרע, שהוא נהנה מהעובדה הזאת שנתנו לו להיות שבועיים קיבל עם הרכב, קיבלת את הרכב שבועיים לניסיון, גם בסוף אתה לא רוצה אותם, אבל שבועיים אתה הייתה לך הרגשה קיבל עם כל דבר, שלכם אלה, זה מה עושה, זה בעצם סוגר את כל הפינות, כאילו, שיש גם מעמד של קניין, ולתם כל יש קניין, אז לתם כמו שסוגיה כאן אומרת, לתם לא יכול להקדיש, המוכר לא יכול להקדיש, כדי לתם שלך, ואם אלה מצד יכול תרומות מעשרות, יכול להיות שהחלטת לקנות, זה כבר עושה כל הדברים, וזו הסיבה שהסוגיה שלנו הצליחה את המוצא לצלקת ידיימן, אבל בלי קשר לדבר הזה, גם אם יתפוגר הכל, לפחות יישאר לך מעמד של שואל הדברים, זה בעצם מה שדיברו, הסוגיה במצד נדמדם זה הסוגיה במצד נדרים, שאולי מזה גם הגמרא במציא הסברה, אחרי שהתפוגר מעסקה, למה יהיה בדבר מעמד של שואל. ובעצם עכשיו נסכם הנה מהדברים האלה, קודם כל מה שאומר עביד בלפני, שזה זה נסכם
נתיבות. זה שם עקי.
איך?
זה שם עקי.
אני רוצה, אני רוצה. מסכים, מסכים. הריג בעד שתי מיטים. הכוונה, אני אומר, הבית משתי מיטים הולכים שתי ביחד, הכוונה. הקיתון של סוגיה קצת דמי, לא קצת דמי, יבין אותו כלוקיה. גם אם לא קצת דמי, יש עדיין סיבה להגיד אותו כשואל, אבל שם צריך לדעת את בין החריפה. ולכן אלה, אם זה יהיה לא בין החריפה וקצת דמי, זה יהיה לוקיה. אם זה יהיה לא קצת דמי, אבל בין החריפה זה יהיה שואל. אם זה גם וגם, אז לכאורה יהיה גם וגם. כן, ובעצם כל קריטריון שהוזכר בכל סוגיה בא כדי לנמק למה יש בו עוד הגדרה נוספת. ברמב״ם, בריד בדדן 12 נפרדים. ברמב״ם, כמו שמפעיל לעשות הנתיבות מבאר, כי ברמב״ם יש איזושהי סתירה לתוך המשפטים שלו. הרמב״ם אומר שאם עשה את זה בצורה של זבינה חריפה, אז הוא חייב לעונשין. אם עשה את זה בצורה של זבינה דרמי על נפשי, אז הוא לא חייב עונשין. ולכאורה, מה זה, כאילו שאני תקוע עם החפץ המסם הזה, אני לא יכול לתוקן. יש דבר כזה שאני מת לקבל את החפץ, זה לא כזה שכל מי שתוקע עם החפץ הזה, למה זה הגיע אליו, איך הדבר הזה נפל אליו, והוא לא יודע עכשיו, רק לחפש את הקורבן הבא שיהיה מוכן לחבילה עוברת, כן? אז עכשיו אתה יודע, הרמב״ם דיבר על שתי קצוות. אומר הנתיבות, בעצם כשמדתים הרי של ספר, קשה, מה קורה בעסקה רגילה? שלא כולם קופצים עליה, ולא כולם מוטרדים ממנה, אלא כולם זורמים איתה, מה הילדים שלה? הוא אומר הנתיבות, זה השאלה של החשב הנתיבות, אתה יודע עוד שאלה יותר חזקה של הנתיבות?
יש פעמים שהוא מציע את התנאים האלה
שלוחים, אז הוא לא כתב שם זבין החריפה,
שם הוא זבין זבין החריפה,
זה השולחן ההוא,
אומר הנתיבות שבעצם, כמו שאמרנו, זה בעצם בריד ודאיה פילק את הסוגיות, כל סוגיה כבר מכיר אחר, הרמב״ם, כמו שאמרנו, די נכון לומר, שלמעט שצריכים תמיד כדי לחסות כל מקרים צריכים שתי הדברים, ועל מלא, אם זה במצב של בין החליפה... אני אשכור, אבל זה היה תמיד, כלומר תמיד
רשימה.
שתי מקרים שונים, הרמב״ם אומר, זה באותו מקרים. שהרמב״ם מדרג, שאם מדובר בבין החליפה, אז הוא לא רק בתורת לוקח, הוא גם בתורת שואל. נפקמינה, שגם שהתפוגג העסקה, עדיין לפחות תורת שואל יש לו על הדבר הזה, כי יש לו גם רווח שהוא הרוויח מהדבר הזה, כי הוא קיבל עסקה טובה זבין החליפה. אבל גם זה יהיה חצי חצי, עדיין הוא אחד אונסין, אבל לא בתורת שואל, אלא רק בתורת לוקח. והמקרה היחידי שהוא לא אחד אונסין, זה רק במצב כזה שזבין הדרן יעלה, שהוא לא מרוצה שמה, ששם עבדה שאין כאן תורת שואל, כי זה לא, בכלל לא כל נמה שלו. וגם אין את אלן סדי שהוא מוכן לקרות את הדברים, ולכן אין כאן, אין כאן לא תורת קניין ולא תורת שאלה, זה הנקרה היחידי שהוא לא חייב אונסין. אבל הרמב"ם בכוונה, בעצם כאילו רמז לנו שיש שלוש מדרגות, כי לפעמים הוא יהיה גם וגם, נפקמין כמו שאמרנו, שגם תתבטל העסקה, אבל זה דואקטיבי, שפחות יהיה בתורת שואל, לפעמים הוא רק בתורת לוקח, ולפעמים, בין הגריעה, הוא אפילו לא בתורת לוקח.
אם זה רק הייתי
דעני,
אם רק בתורת לוקח.
לא, עכשיו זה עוד חידוש שרידה של תיבות, זה עוד חידוש שרידה של תיבות, שבאמת אני אמת את זה, שקייס לדלמי, אנחנו הבנו, בצורה פשוטה בסוגיה ככה, הרבה נבין, שקייס לדלמי זה הוכחה ברורה לעובדה הזאת, שזה בעצם תנאי כדי להביא אותו כלוקח. הוא אומר, הנתיבות, האמת, אני קצת ממבוכר קצת מדבריו, הוא אומר, לא נכון, גם כשאני אותו כשואל, צריך שיהיה קצת ידיים. כי הוא מוכר מהגבוהה מלדרים, שגם בעסק שהוא מאוד מאוד משתלם, אבל אם סוף סוף המחיר על הבריחים מופקע, ואותו רגע הופך להיות לא משתלם. לכן כדי להגדיר שזה באמת משתלם לו, העסקה המסוימת הזאת, חלק מההשתלמות שלה, זה גם המחיר שמתלווה עליה. מסערה פשוטה, אני מאוד מבין, אני חושב שיש כאן איזו הבחנה בין קייס ידיימי לבין השורש של המחיק. יכול להיות שקייס ידיימי נעשה ככה, מה קורה במצב כזה שבו יודעים מה, נגיד, מה המחירים של שוק הזה, אבל לא יודעים את הכמות המסוימת שלך. האם לכאורה מצד הגמור דעת, או יש להם סיבה טובה לגמור דעת? אבל אני חושב שהרמב"ן הבין שהסוגיה שאנחנו צריכים הרבה יותר, שצריך את המחיר הסופי של הדבר הזה כאן, שאנחנו כבר בעצם נמצאים בשלבי סגירת העסקה, שזה לכאורה כבר כן מוביל לתנאי נוסף שנצרח ללוקח. כל מה שהנתיבות נצרח לזה, כי הוא הסביר את המקרה של שולחן ערוך שלוקח לחמיש, ששם את זה רק בתורת שואל, לא לתורת לוקח, ועדיין צריך לקחת ידיים, אז הוא אומר שקחת ידיים נצרח תמיד, אבל בדבר נוסף הזה, אני מבין למה, אולי מסורתי תסבור את המושג קייס לדלמי, האם זה רק לדעת את מושג המחירים, או גם לדעת מה המחיר המגל שאתה צריך לשלם, שזה כבר מראה שזה חלק מתנאי הגבודה שמשלמים את עסקה. כן.
תהיה נתיבות במחיר, ולמה ירדת
כשאני
אומר מה שצריך לו?
כן.
על
לקח?
אפילו
לא נעשה לוקח? כן, ברור, כי אני עושה את זה שהוא רוצה לקנות, כי הוא אומר בוא נבדוק. כאילו חלק חלק מהמושג הזה שרוצה לקנות, כי זו עסקה שגם אם היא לא משתלמת היא הגיונית, אבל אם היא לא הגיונית אז ברור שאני נמצא כאן בעמדה חשדנית, כאילו עד שאני לא יחליט שאני למרות הכל כך רוצה, אז אני לא רוצה.
ושואל לא נעשה,
איך? לא, ואז לא נצא אפילו שואל. לכן, זה מה שאתה יודע שלוש מדרגות. אם זה קופצים עליו לוקחים, אז גם שואל וגם לוקח. בין לבין זה רק לוקח. אם זה גרוע, לא זה ולא זה. ואז זה המקרה היחידי שלא חייב עונשו.
הברייתא של השולח אצל חמים, מה מדובר?
ברמי על הפה?
כי הוכיחו מזה
לשמוע,
כאילו.
בין לבין, לא, בין לבין.
בני, אז בחזור, למה הוא
פתור
בחזור?
הוא
לא
חייב לנסים. הוא לא חייב לנסים, כי הוא רק בפרט לוקח. ולוקח שהתפגגה עסקה. אז מילא עכשיו, אין סיבה לכם את זה.
אני שואל, לוקח שהתפגגה...
לא, זה רק במקח חריף. כי אז יש חוץ מהדבר הזה גם את הסבכה, שבינתיים קיבלתי עסקה מזדמנת לידי, שהפכתי להיות כל הנה שלי. בני, אין סיבת אחריות. כי זה לא דבר שמשתלם להיות בעינים עליו, אבל יש כאן סיבה אחרת, שלמיטב אני לקוח, וכל דבר לקוח, יש לי אחריות על המיטבות לקוח. אם תתבוגג העסקה, אז אין כאן כלום.
מה פה לא פשוט דברים שונים שהם התחבקו? שואלה ולוקח רב את אוסו זרש, כאילו הרב מסביר שיש פה כבר לא יותר מהם,
הם לא דברו. מה, אביד בה?
לא עוד פה, רשבה מגיש תהיה אפשרויות, אבל כאילו...
מה, שאומר גם וגם?
לא מתי איך היה פתאום ברב המברית בה, ברור שיש פה מורכבות כזאת.
כי יש את הסוגיה כאן, ויש את הסוגיה בעמדרית.
אני אומר, מה אני לחלק בתאר
החריף,
כי הם לא
ככה מנתי.
אני
קראתי
רק
את הרשבה. לא, את יודע משפט אחד, זה דור הגרמית לשמואל לעשות בהזנה כפולה.
הגמרא בן דרים עצמה מידה בתאר החריפה.
ככה, כן.
ככה שרשבה מביא.
ברור.
מוקי לה והגמרא.
נכון, אבל למשל, שמואל היה שמואל אחד, אמר משפט אחד. זה חידוש מאוד יפה, אבל מאוד עמוס. בשמואל, מה שהריד בה, ואני רוצה להמיס ברמב"ם, על פי הנתיבות, לומר ששמואל התכוון במשפט שלו לומר שתי דברים. התכוון לומר, גם להסביר את זה בדין לוקח וגם להסביר את זה בדין שואל. ולכן הייתה בניגוד לחידור לרמב״ם וכל השולים לאחד את כל הסוגיות בדבר אחד, או לשאוב את הכל רק לתורת שואל, או לשאוב את הכל רק לתורת לוקח. זה הרמב״ם צד אחד ומשהו לצד שני, אבל יש משהו מסוים שסוף סוף כל סוגיה תהיה דחוקה. זה אולי יותר פשוט לומר שזה קצת מפלא ששמואל אמר שתי משפטים. עכשיו נראה למה שמעתי ברמב״ם יותר פשוט, הוא לא אמר שתי משפטים שונים, אלא אמר זה גם וגם. כי אפשר להגיד או אפשר גם וגם, אפשר להגיד או רק זה או רק זה.
אם לא יהיה מוכר לשאול עצם, תראה את מעשר ויש